שעה היסטורית. וינה וירושלים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על בנימין זאב הרצל.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
השנה מלאו 150 שנה להולדתו של בנימין זאב הרצל.
תיאודור.
תיאודור.
כן.
לרגע עצרתי. חשבנו שזו הזדמנות טובה להקדיש לו תוכנית.
לא ספק. מפני שזה איש חידות ואיש פנים רבות. ואני חושב שלא עשו לו צדק. מפני שמחוץ לעניין הציוני הוא עסק בכל מיני דברים אחרים. אבל גם העניין הציוני קיבל אצלו הסתקפות מיוחדת במינו. וכאשר למשל הוא התחיל להתעניין בארץ ישראל, כל עולמו הפנימי השתנה. וכאשר למעשה הוא נסע בהולנד בתור עיתונאי, אז הוא כתב ביומנו, ואני רוצה להגיד שאני הקטן, כאשר מלאו לי 13 שנים, כמתנת בר מצווה, קיבלתי את יומניו בשלושה כרכים. וזה עשה לי רושם מוחץ. קודם כל הוא היה מאוד ישר, מאוד כן. והוא מספר על הנסיעה שלו בהולנד. הוא אומר ששם הכל מתחת לרמת הים.
כן.
והם הצליחו בכל זאת להקים מדינה מפוארת. גם אנחנו נצליח. ואחרי זה שגריר גרמניה באוסטריה הזמין אותו לבוא לווילה שלו בצפון גרמניה. הוא נסע לשם, והוא כותב, אחרי הוא דיבר עם השגריר, כל מיני עניינים פוליטיים עם הציונות, והוא כותב בשולי השיחות, האדמה בצפון גרמניה היא חולית, ואין עתיד לחקלאות, ניבו לו. אבל ראיתי שהשגריר הקים משק מפואר, סימן שגם ארץ ישראל, שאמרים עליה שקרקע היא חולית, יכולה להיות חולית. מקום להתפתחות חקלאית מאוד מוצלחת.
תכף נדבר על הרצל האדם וגם על הזרם בציונות שהרצל הוביל, אבל קודם מבחינה היסטורית אולי צריך לעשות צדק. הרצל הוא לא הציוני הראשון, הוא חוזה המדינה, אבל היו ציונים לפניו.
כן, אבל אני רוצה להגיד לך שלהשוות אותם עם האמצעים הדלים והצעות הצנועות שלהם, עם העובדה שהוא כתב מדינת היהודים, יודנשטאט, זה הבדל יסודי. כמובן, שבתאי צבי גם כן היה איש שהוא ציוני מוקדם.
כן, וגם משיח שקר.
ועד אשר התאסלם. לפחות זה לא קרה להרצל.
אנחנו מדברים בעצם על סוף המאה ה-19. כן. אירופה נמצאת מצד אחד בעיצומו של תהליך לאומי ברחבי המדינה.
בעיקר במאה ה-19. זה היה הפריחה הגדולה של הרעיון הלאומי. המהפכות לאומיות, 1848, ואין ספק שהרצל הושפע על ידי העניין הזה.
ברחבי רוסיה מתחילות לצוץ כל מיני אגודות, חיבת ציון.
כן, לא, בהחלט. אבל ההבדל בין הרצל לבין האגודות הללו זה שהם לא הגיעו לעניין פוליטי. הם היו פילנטרופים. נעזור ליהודים להתיישב, לגדל כיתה, או מי יודע מה, קקטוסים. אבל אצלו זה היה עניין של מדינה.
הרצל בעצם הביא את המהפך התודעתי.
כן, היסודי.
הוא עצמו, צריך לומר, בן למשפחה מתבוללת.
מתבוללת, אבל אני גיליתי את זה מאוד מעניין. אחד מקרוביו, כלומר מדודיו, לחם למען עצמאות סרביה וזמון. הם היו אמנם בבודפסט, אבל מוצאת המשפחה הייתה בזמון, שהיא היום עיר בסרביה. וסרבים התקוממו נגד העול האוטומני, לחמו לעצמאות סרביה, כשהיא הושגה עד הסוף. על כן משפחתו של הרצל, הדור הקודם, לא היה כל כך זר לבעיות הלאומיות. והיה לו ניסיון מסוים, כנראה שהרצל ידע על העניין הזה, מפני שהוא מציין שהקברים של דודיו נמצאים בזמון, אותם הדודים שלחמו למען עצמאות סרביה.
לא היו זרים לרעיונות הלאומיים, אבל כן היו זרים ליהדות, בעיקר ליהדות הדתית.
דתי, האישית, הצנועה. זה אילו היה דתי, הציונות לא הייתה קמה.
עד כדי כך.
ודאי. שדתי היה צריך לקבל עוד מגבוה, ועוד גבוה הוא לא קיבל, מפני שהוא היה אתאיסט. והוא אומנם נפגש עם יהודים בבתי כנסת, מפני שזה היה מקום המפגש של יהודים באותה תקופה.
ובאמת היו רבנים שהתקוממו מאוד על הרעיון הציוני, אבל כדי, שוב, לעשות צדק, היו גם כאלה שתמכו.
תסלחי לי, בהתחלה כולם התנגדו, פה אחד, בינו ובין עצמנו, לעזוב את וינה עם הוולצים והסלונים, ללכת לארץ ישראל במדבר עם הקקטוסים, זה לא מושך.
מי היו הוריו של הרצל? מאיזו משפחה הוא מגיע?
הם היו סוחרים, כלומר, אביו היה סוחר, ואמו הייתה גם מתבוללת בתרבות הגרמנית, ורצה שהבן שלה וכל המשפחה שלה יהיו גרמנים הגונים בתוך אידיאל חברתי, והעניין הזה הציוני קצת הפריע לה, ובעיקר הוא הפריע לאשתו של הרצל, שלא גילתה כל עניין בעניין הזה, אם כי הרצל עצמו לא רק הקדיש את חייו, הוא גם הקדיש חלק של כספו, לעניין הפרטי שלו.
כן.
זה, לפי דעתי, זה דוגמה יפה מאוד לבניינים של היום, שלא חיים על חשבון המדינה, אלא המדינה חיה על חשבונו. המדינה בדרך, כמובן.
כן.
תשטוף את האפר מן העיניי, בנימין זאב. תשטוף את האפר מן העיניי, שים יד על הלב ותגיד לי, ככה ראית, ככה חזית, ככה רצית. אני לוקח שטר של מאה, מביט על התמונה, אני מביט היטב עליך, חוזר המדינה. יהודי יקר כזה, עם זקן עד החזה, יהודי כל כך רזה, איפה יש לו כוח להיות חוזה? מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? מאיפה יש לו כוח להיות חוזה?
אתה מתאר את הרצל כבר אחרי המהפך התודעתי שהוא עבר. כן. אבל בשנותיו הראשונות, כאלם צעיר, הוא היה די זר לכל הרעיון היהודי והציוני.
הוא חשב שהיהודים חייבים להתנצר בהליכה מסודרת מבתי כנסת לכנסיות, ולגמור עם הבעיה היהודית.
ההתבוללות הייתה בעיניו הפתרון.
כן, אבל הוא הבין בהמשך הזמן שזה איננו פתרון. וגם יש לציין עניין דרייפוס. הדרייפוס לא הפך אותו לחלוטין, אבל הוא נתן לו מזון עמוק מאוד למחשבה.
בשלב הזה הרצל הוא כבר כתב, נכון? שיוצא לצרפת לסקר את פרשת דרייפוס.
דרך אגב, אני הלכתי למלון שלו, הוטל דו קסיל, ואני הגעתי למסקנה שאני יודע איכן נולדה המדינה היהודית. היא נולדה בכיכר קונקורד.
למה דווקא שם? חשבתי שבבאזל הוא ייסד אותה.
לא, בכיכר קונקורד, בדוע? בכיכר קונקורד נמצא בין הפרלמנט לבין המלון של הרצל, כשהוא היה חוצה כל יום את כיכר קונקורד, ואז המחשבות שלו התבשלו לאור האובליסק שעומד שם.
אז בכל פעם שישראלים מבקרים בכיכר קונקורד בפריז, הם צריכים לעצור רגע ולומר, כאן זה נולד, מכאן הגענו.
כן, והיות ויש שם אובליסק מצרי, אז זה כושר את הכיכר הזאת על המזרח התיכון.
יפה.
כן.
אז כל החוטים נקשרים ומתחברים יחדיו.
ושל דרייפוס, מה שהיה מעניין, זה שלא הייתה כל סיבה שתסביר את בגידתו של דרייפוס. כי אשתו הייתה ביתו של סוחר יהלומים.
אשתו של דרייפוס.
כן. וסוחר יהלומים אינו אדם שמסכן, שזקוק לכסף ממקום. הם היו אנשים עשירים.
כלומר, לא היה לדרייפוס שום מניע לבצע את הבגידה לכאורה.
שזהו בדיוק. נוסף לזה, לא רק זה. אבל הוריו עזבו את אלזס, שסופחה לגרמניה, כדי להישאר בצרפת. אין סימן יותר טוב לפטריוטיזם הצרפתי שלהם. על כן הדבר הזה היה משהו אבסורדי ובלתי משוער, ואנחנו חייבים לחשוב מה קרה למשפחת דרייפוס. אשתו עמדה כל הזמן נאמנה והייתה משוכנעת שהוא לא סוכן גרמני. וכאן יש פרשה שאני גיליתי מיומנו של הרצל, פרשה לא כל ידועה. פתאום כאשר הרצל היה כתב, מישהו צלצל, והמשרת הודיע לו בצורה מבוהלת, קיסר גרמניה פה.
קיסר גרמניה?
כן.
חשבתי שהוא ניסה לפגוש אותו בארץ ישראל.
אחרי הפגישה, היא כבר הכיר אותו.
כלומר, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו קפצנו מפרשת דרייפוס.
כן.
הרבה קדימה.
לא הרבה, כמה שנים.
כמה שנים קדימה. הרצל כבר ציוני, הוא כבר ביקר בארץ ישראל כדי לפגוש את קיסר גרמניה, וילהלם השני.
עכשיו, היו ידידים כאילו. אז קיסר גרמניה הרשה לעצמו לבוא בבוקר מוקדם, כשהרצל היה ישן, לבקר אצלו בבית, והוא רצה להגיד לו, אני דיברתי עם כל השירותי המודיעין שלי, דרייפוס איננו סוכן גרמני. והרצל כותב במנו, זה מאוד יפה מה שהוא בא להגיד לי, אבל איך אני יכול להגיד שקיסר גרמניה אמר לי שזה דרייפוס, הרי זה ברור שאי אפשר להאמין.
זה גם אחרי הפרשה כבר.
כן, כן. אבל זה, קודם זה מעניין שזה מראה את וילהלם השני לא כל כך יציב.
כן, וגם אם וילהלם השני כבר מחליט להתוודות, אז הוא לא חייב לעשות את זה רק בפני הרצל, היה יכול ללכת לרשויות צרפת ולטהר את שמו של דרייפוס.
וילהלם אמר את זה הרצל, אם אני אגיד לרשויות צרפת, מישהו יאמין לי, וזה נכון.
אבל הפרשה הזו, פרשת דרייפוס, מטלטלת את הרצל לחלוטין.
כן, בצורה טוטלית.
הוא אפילו נוכח בטקס שלילת הדרגות של דרייפוס, נכון?
כן, ודרך אגב, בהתחלה, אם קוראים את היומן בצורה קרובה, הוא לא כל כך בטוח שדרייפוס לא בגד ברגעים הראשונים.
כן.
אם כי אין מניע. אי אפשר להסביר מדוע האיש כזה שהצליח בכל, עשיר, מוצלח, ודרך אגב, הוא היה קצין מאוד מוצלח. וזה עורר גם קינה
כן.
בין הקצינים האחרים. וזה מסביר גם יחס השלטונות הצרפתים. למה שהוא ישרת את גרמניה, כאשר הוא יכול להצליח מאוד בצרפת? דרך אגב, משהו לא ידוע. בימי פרשת דרייפוס היו גנרלים יהודים בצבא הצרפתי. והם לא נזכרים, כי הם לא התערבו. אבל אחד היה יועץ צבאי של נשיא הרפובליקה.
כלומר, תפקיד ממש בכיר.
כן.
מה בפרשה הזו, מבחינת הרצל, כשהוא כותב עליה ומספר עליה, היה כל כך דרמטי שגרם לו להפוך את אורו? כי זה ממש שינוי של 180 מעלות, מתמיכה ברעיון ההתבוללות לפתרון הציוני.
פשוט מאוד, הוא גילה את האנטישמיות. והגיע למסקנה שאי אפשר להסיר אותה על פני אירופה, אלא על ידי עזיבת היהודים את אירופה.
והוא אפילו, הרי כמובן אנחנו מכנים אותו חוזה המדינה, הוא לא רק חזה את הקמת מדינת ישראל, אלא הוא גם חזה או צפה שאם היהודים לא ימצאו לעצמם פתרון, אחריתם תהיה קשה מאוד.
כן, ומעניין מאוד שאחרי הקונגרס בבאזל, הוא רשם ביומנו, אני הקימותי את מדינת היהודים. בעוד 3 שנים... לא כל כך יבינו את זאת, אבל בעוד 50 שנה, כולם יגידו שאני צדקתי. מה זה 50 שנה? הוא כתב את זה ב-1897, ו-50 שנה זה 1947.
מדהים.
בול. וכלומר, הוא היה בטוח לחלוטין בדרכו ובצחתו הבאה. אמנם בדור הבא, אבל בכל זאת, ואני רוצה לדבר על סיפור שלו, לא כל כך ידוע. באמצע הפסרה, אחרי הקונגרס הציוני הראשון, הוא פתאום התיישב וכתב סיפור על יוון העתיקה. והסיפור הזה כאילו איש לא מבין.
מה הקשר?
מה הקשר? הסיפור מאוד יפה. ושמו זה סולון בלידיה. מי זה סולון? מה זה לידיה? סולון הוא מחוקק אתונאי 600 שנה לפני הספירה. לידיה היא אנטוליה של היום. זה אסיה קטנה, מדינה שהייתה נחשבת למאוד מאוד עשירה. ולמעשה, באופן מדעי, זה האזור ששם המציאו את המטבעות ב-610 לפני הספירה. כלומר, הם לא ידעו מה לעשות עם הכסף. הם הגיעו למסקנה של להפוך את זה במטבעות.
זה באמת צרות של עשירים.
כן, באמת. צודקת.
אז הרצל חוזר לאותה מדינה עשירה 600 שנה לפני הספירה.
כן, ומעניין שזה סולון הוא האיש, הדוגמה שלו, המחוקק התונאי, הדמוקרט, דרך אגב, שלחם נגד האוליגרכיות למען הדמוקרטיה, ואחרי 10 שנים של פעילות באתונה, הוא החליט זה הספיק, ועכשיו הוא רוצה לנפש. ואז הוא יוצא ללידיה, שהוא הוזמן על ידי המלך קרזוס. קרזוס, עד היום, המילה הזאת, סימן של עשיר מאוד בעולם המערבי. קרזוס היה באמת מלך לידיה.
כן.
היה ידוע שחופי הנהר היסודי במדינה הזאת מכוסי זהב. זו הייתה מדינה עשירה ביותר בעולם העתיק באותה תקופה.
כן.
ועל כן היה מאוד מעניין לראות מה יקרה כאשר סולון, המחוקק הדמוקרט, הוזמן על ידי המלך העשיר מכל. וכאשר סולון מגיע לחצר, מודיעים לו שקרה דבר פנטסטי. מה? אדם אחד המציא את הקמח.
את הקמח?
כן. הוא מסוגל להעמיד לרשות המלך כמויות אינסופיות של קמח. והבחור הזה הוא צעיר, האלים היכו לו והניקו לו את המתנה הזאת, ועכשיו הוא לא רק מתקרב לקרזוס המלך, אבל הוא התאהב בביתו של קרזוס המלך, וביתו רוצה להיות אשתו של הבחור.
נשמע טוב.
כן. ואז בא סולון, והמלך קרזוס מספר לו את הפרשה הזאת, הפנטסטית, של אדם שהמציא את הקמח, והוא שואל אותו מה לעשות, והסולון משיב, להרוג אותו.
להרוג אותו?
כן. וזה הרעיון של הרצל. זאת אומרת, אדם חייב להתפרנס. אפשר ליצור בזיית אפו, אבל אי אפשר לידי נס. אין דרך קצרה לרווחה, ואין נס. אלא מה? אם הקמח יהיה חינם, אנשים לא יעבדו. והם לא יעבדו, הם יתנוונו. אבל כן, העמל הוא סוד המדינה. זה מאוד מעניין, מפני שזה משקף למעשה את העמדתו של הרצל לגבי כל מיני תורות סוציאליסטיות. והוא למעשה, בגלל העניין הציוני, הוא לא נקט עמדה בריב הגדול בין שמאל וימין באירופה. אבל הסיפור הזה וכל מיני רמזים אחרים מראים שהוא היה אדם שמאלי, מפני שהוא ראה את העמל, היסוד החברה.
זה מעניין, כי בדרך כלל כשמדברים על מורשתו של הרצל, פחות מתייחסים לעניין הזה של העמל. נגיד, מי שמייצג הרבה יותר ממנו את קידוש העבודה וראייה בערך, זה מישהו כמו א' ד' גורדון. הרצל נתפס בתור מי שמייצג באמת את רעיון הציונות המדינית, הקמת המדינה, מהלכים פוליטיים שיובילו להקמת המדינה, איחוד העם היהודי, כל הדברים האלה, וכמובן גם דמותה של המדינה, כפי שהוא מתאר אותה, מדינה חילונית וכיוצא באלה. פחות מושם הדגש על המקום של העמל הפיזי, בכתבים שלו, במורשת שלו.
כן, בגלל זה אני חושב שהסיפור הזה נכתב כדי להביע את מחשבתו העמוקה בעניין זה. וסוף סוף הוא ידע שבמדינה לא נבנית על ידי קונסטיטוציות, אלא העם חייב ליצור חיים חומרים. ועל כן הסיפור הזה לפי דעתי הוא מאוד מאוד מעניין, מפני שהוא חושף את המחשבה העמוקה שהרצל על הבעיה החברתית.
בהחלט מעניין.
כן.
והרצל מוביל את הזרם באמת, כפי שהזכרתי קודם, שנקרא הציונות המדינית.
כן.
בניגוד אבל... לציונות המעשית.
כן, אבל תשכחי שהציונות לפשה מיד אחריו דמות מאוד שמאלית. למעשה הציונות שהקימה את היישוב כאן בארץ, היו אנשי פועלי ציון, שמאל או זרמים אחרים, סוציאליסטים, של התנועה הציונית. ועד 1977, הציונות לפשה, אפשר להגיד, סמלה סוציאל-דמוקרטית. מפלגת העבודה הפסידה את השלטון רק ב-1977. מה שמאוד מעניין, זה שמישהו הפך את הסיפור הזה של הרצל למחזה, והוא הוצג בהבימה, וזה עבר ללא כל רגש. שיש לא הבין מה זה, זה נשכח מיד. אם שלפי דעתי זאת יצירה יסודית, כדי להבין את שקפתו של הרצל, על עולם היצירה, העמל, העבודה, וזה מאוד מאוד חשוב.
שחקי, שחקי על החלומות, זו אני החולם שח. שחקי כי באדם אמין, כי עוד איני מאמין בך. שחקי כי באדם אמין, כי עוד איני מאמין בך. כי עוד נפשי דרור שואפת, לא מחרתי על עגל פז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז. כי עוד אמין גם באדם, גם ברוחו רוח אז.
הרצל עצמו היה מחזאי עוד לפני הפרויקט הציוני.
כן.
אם כי לא מאוד מאוד מצליח.
לפי דעתי כן מאוד. המחזות שלו הוצגו בכל התיאטראות של העולם דובר גרמנית. זאת אומרת, לא רק גרמניה, לא רק אוסטריה, אפילו גם צ'כיה. והוא כתב קומדיות, מה שנקרא גמות, בגרמנית זה נקרא לא טרגדיות, לא משהו מותח עצבים, אלא משהו שנגמר בצורה חיובית.
יותר קליל.
קלים, כן. אבל הוא בעצמו, הרצל, ביומנו, ביומן הזה, הוא לפי דעתי מעיין, יוצא מן הכלל כדי להבין אותו במחשבותיו. הוא מביע שם בצורה מרומזת, צער, שהעניין היהודי, כפי שהוא קרא, כן. הציונות, מנע ממנו, להמשיך בקריירה שלו הספרותית באוסטרו-הונגריה.
כי צריך לומר, מהרגע שבו הוא עובר את אותו שינוי תודעתי, הוא מתגייס כמעט לחלוטין למפעל הציוני.
כן.
יש אפילו חברים שלו שאומרים לו, עצור, אתה מגזים, אתה פוגע בבריאותך, אתה פוגע במשפחתך, והוא לא מפסיק.
בגלל שהמשפחה, אמנם אביו היה בסוף חיובי התייחס לזה, אמו לא כל כך הבינה, ואשתו הציונות שיממה אותו. ובעיקר כשהוא התחיל אפילו להקריב מכספו הוא לתנועה הציונית.
אתה מזכיר את אשתו, צריך לומר שמבחינת החוויה המשפחתית לא היה קל בבית הרצל.
הוא לא בגד בה.
הוא לא בגד בה, אבל לפחות לפי הסיפורים נשואה... והתיאורים, היא הייתה אישה לא מאוד יציבה. הוא לא היה בבית, היו הרבה מצבי רוח. גם הילדים, אם אנחנו בודקים את ההמשך של הסיפור המשפחתי של הרצל, גם הם לא סיימו טוב את חייהם.
כן,
אין למעשה נצר למשפחת הרצל.
הנס הרצל, הבן היחידי של הרצל.
היו לו עוד שתי בנות.
שתי בנות. לא היה הצלחה גדולה מאוד. הוא אמנם קוים על ידי התנועה הציונית, שהראתה בו יורש העצר של המייסד, אבל הוא בעצמו היה מאוד לא יציב. הוא התנצר, קודם כל קתולי, אחרי שהוא עזב את הדת הקתולית, בא על הדת הפרוטסטנטית. ואחרי זה אחותו הייתה בבורדו בצרפת והתאבדה. ואחרי זה הוא ביקש מן השלטונות שהוא יקבר, הנס הרצל, יקבר ביחד באותו קבר עם אחותו, והוא התאבד. והאחות האחרת ילדה בן, שהוא היה למעשה האדם המוצלח ביותר, המוצלח היחידי בין צאצאיו. הוא שינה את שמו לנורמן, הוא היה קצין בצבא ארצות הברית. הוא היה גם ציוני, היחידי בין צאצאי הרצל היה ציוני. הוא נסע לארץ ישראל כדי לראות איך היישוב שהרצל ניבא לו מתפתח.
ציוני, אבל לא חי בארץ בצופו של דבר.
לא חי בארץ, אלא אפילו מת בצורה מאוד מפתיעה וגרועה בארצות הברית. כשהגיע לוושינגטון, ירד ממכוניתו וזרק את עצמו לנהר, נהר הדסון, והוא מת שם. זה משהו מתאים ביותר ובלתי מובן.
אז הסיפור האישי המשפחתי של הרצל הוא באמת סיפור טרגי, אבל מבחינה לאומית כמובן מדובר בהצלחה שלא נודע כמותה. כבר בחייו התייחסו אליו כמלך, נסיך.
אבל הוא גם כתב בצבא של ביתו, שהוא רוצה להיות קבור בקבר אביו, עד שהעם היהודי יחזיר אותי לארץ ישראל. כלומר, הוא ידע שזה יקרה. וזה ההוכחה הטובה ביותר באמונו העמוק במפעלו.
איפה היה הכוח שלו? כלומר, איך היית מסמן דווקא באיש הזה שהפך לסמל, שהצליח לסחוף אחריו מאות אלפים?
אני רוצה להגיד לך, הוא היה מאוד משכיל. והסיפור שאני כרגע דיברתי עליו, כשקוראים אותו, אתה מתפלא עד כמה הוא ידע מה זה אתונה, כמה הוא ידע את המנהגים היוונים, עד כמה הוא ידע את יחסי הכוחות בעולם העתיק. הוא היה אדם מאוד מאוד משכיל, ומאוד מעניין
ש... ומאוד קריזמטי.
כן. הוא היה חותם דוקטור ביידרשט, כלומר, אני דוקטור לשני המשפטים, המשפט הגרמני והמשפט הרומאי, שהיה הכרחי, כן. כדי שלא תוריך דין או משפטן. הוא ידע צופתית נפלאה, והוא התיידד עם סופרים רבים מאוד, בצרפת, ואחד מהם, אלפונס דודה, שהוא מאוד מפורסם בצרפת, הוא כתב הרבה ספרים, ובעיקר על פרובנס, על דרום צרפת, הוא יעץ לו, אם אתה רוצה שהרעיון שלך יצליח, הלביש אותו בלבוש ספרותי, תכתוב סיפור. וזה היה מה שקרה.
כלומר,
אלטנוילנד.
אלטנוילנד למעשה נולד כתוצאה מעצה של סופר צרפתי.
ייתכן שהיה מהעצות אחרות, וגם המשפטו העצמאית של הרצל. אני מאוד מאוד מעריך. אבל היה גם אלמנט כזה. מישהו אמר לו לכתוב סיפור, ואז הוא כתב את האוטופיה הזאת.
זהו, וצריך לומר, אצל רבים אולי הספר הזה נתפס כמניפסט ציוני, אבל זהו רומן.
זה רומן.
יש לו עלילה.
כן, ומאוד מעניין. שיש גם שם טיפוס של רב, מאוד אנטיפתי, שיש לו שם של אוף טורף, גייר, והוא מפסיד את הבחירות במדינה היהודית. הרי המדינה היהודית, העלילה מתרחשת ב-1923, כלומר אחרי, הרבה זמן אחרי מותו של הרצל.
כן.
אבל לפי דעתי, הקטע הזה של הבחירות בארץ, ולהפסד של הרב גייר, זה דבר נפלא. והיה צורך לפי דעתי שהנוער שלנו ידע יותר עליו, על כל הפרשה הזאת.
בוא נספר באמת את סיפור העלילה של אלטנוילנד.
אלטנוילנד מדובר ביהודי צעיר שמבקר בארץ, וידיד יותר ותיק מסביר לו את הכל, ואנחנו רואים את ארץ ישראל לעתידה בעיני תייר.
כפי שבעצם חזה אותה או דמיין אותה הרצל.
כן. אל תשכחי שמדינת היהודים, הוא אפילו מתאר את המדים של המשמר של המדינה הבאה. זאת אומרת, הוא הלך לקראת הפנטזיות של הסופר. אבל כן, הספר הזה הוא לא רק מציאותי מאוד, כי סוף סוף מדינת היהודים קמה, כפי שאנחנו יהודים, אבל הוא גם סבא קם. וכל זה כבר היה בעניין הטוב של הרצל. המדים זה כבר לא אלה מתאימים.
אבל גם הדגל זה לא הדגל שהוא רצה.
אבל הדגל זה גם כן מגן דוד, זהב, על רקע לבן. הרקע לבן קיים, ויש רק שני פסים פלים, במגן דוד כחול. ולפי דעתי זה ספר מאוד מאוד יפה, וחבל שהוא לא כל כך ידוע.
לא ידוע?
לא כל כך ידוע.
נדמה לי שהוא ידוע למדי.
הנכדים שלי היו בתלמידי תיכון, ולא הרגשתי שלימדו אותם על הספר הזה.
כן, הוא לא נכלל בתוכנית הלימודים כספר חובה, זה נכון.
זה ברור, כן. וזה מאוד חבל. לפדתי, כשמייסד הציונות כתב ספר, החוזה, עתיד הציונות, כלומר, המדינה היהודית, היה צורך שהספר הזה יהיה בתוכנית החובה של כל תלמיד ותלמיד.
זה היום, אבל בתקופתו של הרצל, הספר פרץ גבולות.
כן, בהחלט.
הפך לרב מחר במונחים של אז.
בהחלט, ואני רוצה להגיד לך שהוא מאוד מעניין. אתה לא יכול לקרוא אותו ולהישאר אדיש. אתה נוגד עמדה לגבי הדברים הללו שמתרחשים בספר. וחבל מאוד שהוא לא כל כך ידוע. לפי דעתי זה עד היום יכול להיות יסוד למשפטים ספרותיים, לוויכוחים, לדיונים מעמיקים. וזה יכול להיות גם שיעור מאוד מאוד יפה בהיסטוריה. כדי לראות כיצד העבר נראה בעיני העתיד. כן. וזה לפי דעתי הסוד של ההיסטוריה. לדעת כיצד העבר רואה את העתיד.
במלון הישן ישב גבר צעיר שחור שיער וזקן ישב וכתב רעיון מטורף מדינת היהודים קום תקום הוא ידע לחלום ולהרעיב אנשים אך ידע שצריך כל חלום להגשים ולכן הוא כינס את עמו לקונגרס ודיבר עליהם ציונות אמר להם אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני. הוא אמר להם אני, תסלחו לי ציוני, זה אולי לא הגיוני, אבל זה מה שאני.
יש אבל חידה מסוימת בסיפור של הרצל, יש לנו כאן בחור בסך הכל פרטי, צעיר למדי, שמחליט שהוא רוצה לקדם את העניין הציוני. ובתוך זמן לא רב, הוא הופך להיות למנהיג הבלתי מעורער של התנועה הציונית.
לא רק זה, אבל הוא מנהיג של המונים.
איך זה קורה? איך מהסלון הקטן בווינה הוא מגיע לכינוס הקונגרס הציוני הראשון?
קודם כל, הוא לא רק הצנוע. ודרך אגב, המשרד שלו הוקם בירושלים על ידי הסוכנות היהודית. זה חיקוי המשרד שלו. וראית איזה משרד מאוד יפה וגדול.
כן, בוא נאמר, זה לא הצריף של לא בן צבי ולא בן גוריון.
בדיוק.
הוא חי את חייו בסטנדרטים המערביים,
בולגני,
הוינאים.
וינאי, כן.
אבל איך הוא מצליח בעצם, במובן מסוים, להקים את התנועה הזו, או להשתלט על, על ניצני התנועה שכבר קיימים? הרי כפי שאמרנו, היו חובבי ציון לפניו. הוא מצליח לאגד אותם, ליצור את הקונגרס, הוא הופך את עצמו לנציג היהודים, נפגש עם הסולטן, עם קיסר גרמניה. איך הוא עושה את זה בפועל?
עם האפיפיור.
עם האפיפיור. איך הוא עושה את זה?
מפני שהוא הבין שזה הרגע הגדול להקים את הרעיון, שעד עכשיו איש לא העיז לדבר לטובתו. ואני רוצה להגיד שאני משווה אותו עם אדם אחר, גם כן יהודי, גם כן גרמני, קרל מרקס, אשר, דומה להרצל, כתב פתאום ב-1847, לפני המהפכה של 48, ספר, המניפסט הקומוניסטי, שהוא למעשה ספר נבואי, מפני שהוא מתאר את המאבקים הבאים, אשר עד הסוף יגיעו לאן שיגיעו, אני לא רוצה להביע דעה בעניין זה, אבל הנה דוגמה אחרת, שהיא לפי דעתי מגבילה ומסבירה את התנועה של הרצל, ואני בטוח שהרצל ידע על קרל מרקס.
אתה מדבר על החיבור של הרצל לארץ ישראל, אבל הרצל גם כמובן נודע כמי שהציע את תוכנית אוגנדה.
כן, זה למעשה תוכנית שהוא ויתר עליה, וחזר בו מן הסכמתו. קודם כל זה עורר התנגדותם של ציוני ציון, ובין לבין עצמנו, אני לא רואה את עצמי היום באוגנדה.
אבל מבחינת הרצל, כשהוא הציע את ההצעה, הוא ראה בזה הפתרון הכי טוב הקיים ולא רצה לוותר.
מפני שהוא ראה, זה סוף סוף מעצמה גדולה, אנגליה, האימפריה הבריטית, לוקחת בחשבון את הרעיונות שלו, ובמובן מסוים הוא צדק, מפני שהאימפריה הבריטית היא זאת אשר תבוא עם ההצעה של בית יהודי לאומי.
אתה מדבר על הצהרת בלפור.
כן. כלומר, הוא הבין מאוד מאוד שהאימפריה הבריטית זאת הכתובת.
אבל כשהוא מציע את תוכנית אוגנדה, זה יוצר שבר עמוק בתנועה הציונית.
כן,
כי אבל... כי הנה בא אותו מלך, מנהיג בלתי מעורער, הוא מציע רעיון שעומד בניגוד מוחלט לאמונתם המאוד חזקה של חלק מהחברים.
אוגנדה לא אמרה שום דבר להמונים היהודים. שידוע לירושלים, ידוע לארץ הקודש. אוגנדה אפילו לא ראה את השם הזה, לא היה ידוע. אבל הוא ויתר על זה.
כן, אבל אני שוב מנסה להתחקות אחר שורשי הרעיון מלכתחילה. זה בעצם מייצג, אני חושבת, את העובדה שהרצל היה באמת אדם חילוני. שמה שעניין אותו זה הפתרון המעשי לבעיית היהודים כפי שהוא ראה אותה, פחות החיבור הזה לארץ הקודש ו... כל מה שהלך איתו.
כן, אבל הפרשה הזאת הוכיחה לו שיש צורך לשמור על הקשר הזה עם ארץ הקודש, מפני שזה הדבר שיכול להלהיב המוני יהודים הרבה יותר מאוגנדה. הוא לא אמר אוגנדה שמוגנדה, כפי שנוהגים היום להגיד.
כן.
אבל הרעיון נפל, וטוב מאוד שהוא נפל.
אז אנחנו חוזרים שוב לרעיון ארץ ישראל, וכשהרצל מתאר באלטנוילנד את ארץ ישראל, הוא לא מתאר אותה כארץ ריקה מאדם, הוא מתייחס לתושבים הערבים, יש שם דמות אפילו, של תושב ערבי שכמובן מקבל...
חיפה, מהנדס ערבי מחיפה, כן.
שמקבל בזרועות פתוחות את היהודים שם.
כן, לפי דעתי, התקווה הזאת תתגשם בעתיד.
אתה עוד אופטימי, שגם בסדר. החזון הזה יתממש.
כלומר, יהיו ערבים אשר אנחנו נתנהג טוב אליהם, הם יתנהגו טוב אלינו.
אבל הרצל, כשהוא מתאר את הדמות הזו, זה מעיד על כך שהוא לא מודע לבעיה הערבית שקיימת בארץ ישראל?
כששאלו אותו, מה עם התושבים הנוכחים?
כן.
הוא השתמש בביטוי אנגלי, mixed multitude, כלומר, המון מעורבב. אבל... הרומן שהוא כתב, ושאת מציינת אותו, הוא הבין שיש אוכלוסייה ערבית, והוא קיווה שהיחס בין האינטלקטואלים היהודים והאינטלקטואלים הערבים במדינת היהודית הבאה תוכל לפתור את הבעיות.
הרצל היה כאמור המנהיג הבלתי מעורער של התנועה הציונית. היה לו גם מספר 2, דוד וולפסון.
כן, אבל אל תשכחי, מקס נורדאו. מקס נורדאו היה אדם מפורסם. הוא היה יהודי, אבל הוא לא הציוני. כאשר קמה התנועה הציונית, הוא הצטרף אליה. והיות באדם מפורסם מאוד. ואני רוצה להגיד לך, הספר היסודי של מקס נורדאו, זה נקרא ניוון, אנטרטונג. ולמעשה הוא תוקף את כל האמנות המודרנית, ואי אפשר להזדהות עם הספר הזה, אבל זה עשה לו שם, והעובדה שהרצל יכול היה לגייס אדם כורח ידוע לצידו, זה כמובן לטובת העניין, והוא ניצל את זה עד הסוף. מקס נורדאו לאחר זאת, אחרי מותו של הרצל, תפקידו בתנועה הציונית חדל להיות בולט.
שאלתי על מספר 2, כי אחד האירועים המשבריים ביותר בתולדות התנועה הציונית היה באמת מותו המוקדם של הרצל.
כן, זה כמובן אסון גדול מאוד, ויש תיאורים של הלוויה. היהודים הללו, המסכנים, שלא אמצעי מחייה, התגייסו ובאו בהמוניהם למקום הקבורה. דרך אגב, הוא ביקש שהקבורה שלו תהיה הצנועה ביותר, שארון המתים לא תהיה בעגלה עם סוסים ועם נוצות שחורות כפי שהיה המנהג באותה תקופה בווינה. הוא ביקש שיהיה לו הלוויה של אדם עני, ודרך אגב הוא הפסיד המון כסף
בגלל המפעל הציוני.
בוודאי.
אבל איך מתיישבת הבקשה שלו הזו להלוויה צנועה עם החיים הבורגניים שהוא ניהל?
זה מתיישב מאוד עם הסיפור שאני הזכרתי. הפשטות, העמל, החיים חייבת לא מבוססים על העבודה היוצרת ולא על ידי רווחים ואוצרות משפחתיים. כלומר, זה הצד הסוציאליסטי.
הפחות מוכר.
פחות מאוד מוכר. וזה מאוד חבל. הוא ראה כבנו הרוחני, לא בנו האמיתי, הנס, אלא שטפן צווייג, סופר אוסטרי, שהוא היה מאוד מאוד מסור, אמנם הוא לא היה ציוני, וגם הוא לא הצטרף להרצל, אבל אחר זאת הוא שמר להרצל זיכרון רגיש ביותר. והוא כתב את הסיפור היפה, גאון לערב אחד, על לושי דליל, מלחין המלסייזה. זה איש לא ידע עליו, והוא כתב את ההמנון שהפך להמנון הצרפתי, ובזה הוא גמר את הקריירה. הרי הוא היה מלחין, הוא כתב יצירות אחרות, כולם נשכח, והכל היה באותו לילה כאשר הוא חיבר את המלסייזה, מילים ומנגינה.
אבל מה היה הקשר בין סטפן צווייג לבין הרצל?
העיתון הליברלי האוסטרי החשוב נוי פריי פרסה,
שבו הרצל כתב,
כן, הוא היה די עורך הספרותי. אז הוא ראה שהיא סופר, צעיר, מתחיל, אז הרצל פתח לו את הדפים של התוספת הספרותית של נוי פריי פרסה.
כלומר, הוא בעצם נתן לו את ההזדמנות הראשונה,
כן,
במובנים
בהחלט.
מסוימים.
וסטפן צווייג לא שכח את זה. סטפן צווייג גמר בצורה מאוד טרגית. הוא היה בברזיל, והנאצים, כפי שאת יודעת, לא היו בברזיל. אבל משום מה הוא חשב שהיטלר ניצח. הוא יגיע גם לברזיל.
כן.
ואז הוא החליט יחד עם אשתו להתאבד.
זה מדהים, אתה יודע, אנחנו מתארים פה את כל האנשים הקרובים להרצל.
כן.
שכולם מצאו את מותם בדרכים טרגיות. או שמו קץ לחייהם בעצמם.
כן. כן, זה פידרתי משקף את הטרגדיה היהודית. בצורה הטובה ביותר. והגרועה ביותר. הקודרת ביותר. למשל, יש שם תיאור של הלוויה שלו. כאשר הארון המתים הורד לקבר, כל הקהל היהודי, כי מעניין מאוד שהיהודים העניים מאוד האלה יכלו לקנות כרטיסי רכבת, ובאו מגליציה, מפולין, מכל מיני אזורים.
זהו, דווקא ממזרח אירופה.
כן, כן, כן.
גם המסע שלו למזרח אירופה גם שינה אותו. לא רק אותם.
יש להבין שהבינה, אמנם ראש העיר של וינה, לוגר, היה אנטישמי, אבל הוא לא נקט אמצעים נגד היהודים. לעומת זאת, במזרח אירופה, השלטונות הרוסים, הרומנים, האחרים, היו אנטישמים במעשים.
וכשהרצל מגיע למזרח אירופה, הוא פתאום נתקל ביהודי העני, הנזקק, הגלותי, לא המתבולל שנהנה ממותרות החיים המערביים.
כן, והוא הבין את זה מאוד, מאוד עמוק. זה הלהיב אותו, ועשה אותו עוד יותר קשור למפעלו, המפעל שהוא יסד, ושוב עכשיו ידרוך אורו.
והנה היהודים האלה, המזרח אירופים, עם אותו, שומרים לו אמונים ומגיעים בהמוניהם להלוויה.
כן, ועד הסוף יגיעו לא בהמונים, אלא בצורה יותר צנועה לארץ ישראל.
אנחנו ממש לפני סיום, אני חייבת לשאול אותך, אף על פי שזו לא שאלה היסטורית, ובכל זאת נדמה לי שתהיה לך תשובה. לו הרצל היה מקבל את ההזדמנות להגיע לארץ ישראל של היום, למדינת ישראל של היום, מה אתה חושב שהוא היה אומר?
הוא היה מפטר את ראש הממשלה.
ומה עוד?
הוא היה לומד עברית.
אבל הוא היה גאה במה שקם בסופו של דבר?
בהחלט. סוף סוף המדינה היהודית קמה, והוא ניבא את תקומתה, והוא הצליח.
שעה היסטורית. וינה וירושלים. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על בנימין זאב הרצל. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, עידו פוזננסקי ואסף סיטון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את לודוויג ון בטהובן, גוסטב מאלר, בדריך סמטנה ושמעון כהן, וכן שירים בביצוע רבקה מיכאלי, להקת גייסות השריון, שלמה ארצי ואריק לביא.